אך הנה כתיב, אבל הפסוק אומר, ולאום מלאום יאמץ. זה פסוק שנאמר לאמא של יעקב ועשיו, שזה הסמל של נפש אלוקית ונפש בהמית, כי עשיו הרי היה, בהגדרה הוא נקרא ישראל מומר, לא כמו ישמעאל שנקרא ישמעאלי, שהוא הבן של הגר, עשיו הוא בן של רבקה, בדיוק כמו שיעקב הוא בן של רבקה. אז הוא ישראל, אבל ישראל מומר. זה נפש בהמית של יהודי. אז נאמר על שתי הנפשות הללו, שהם היו בקרבה של רחל, של סליחה, של רבקה, עשיו ויעקב, אמר לשם, לאום מלאום יאמץ. זה שתי לאומים, שאחד מתאמץ להפיל את השני, ולא יהיה מצב ששתיהם יהיו ביחד. או זה או זה, אין מצב ששתיהם ביחד. אז הוא מביא משל. הוא אומר, כי הגוף נקרא עיר קטנה. הגוף שלנו קוראים לעיר קטנה. מי קורא לזה עיר קטנה? שלמה המלך בקהלת, יש פסוק שהוא נקרא עיר קטנה, ועל הפסוק הזה יש ביטוי מאוד מעניין בגמרא שמסביר את הפסוק. הפסוק אומר ככה, עיר קטנה, שלמה המלך משתמש במשל, אומר, עיר קטנה ואנשים בה מעט, הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, הוא מצא בה איש מסכן חכם, הוא מילט הוא את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. ככה אומר שלמה המלך. איפה זה העיר ואיפה קרה כל המקרה? אז הגמרא מסבירה את זה. הגמרא במסכת נדרים אומרת ככה. עיר קטנה זה הגוף. זה מה שאדמו"ר הזקן מצטט פה בתניא. עיר קטנה נקרא הגוף, מתכוון לחלק הזה בגמרא. ואנשים במעט, אילו האיברים, יש סך הכל 248 איברים בגוף. זה עיר קטנה עם 248 תושבים. הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה, זה המלך הראשון שבא, זה היצר הרע, כשאדם נולד לפתח חטאת רובץ, היצר הרע מגיע מיד. הוא בנה עליה מצודים, מוסיפה הגמרא, וחרמים, חרמים זה כמו רשתות שאיתם תופסים לצוץ ציד. אילו עוונות, כל עוון, אז הוא תפס וצד עוד חלק מהאיברים, הוא תופס עוד איבר, עוד איבר. הוא מצא באיש מסכן וחכם, זה היצר טוב. למה נקרא מסכן? כי הוא בא שני, כשהוא בא, הוא מסכן, הוא רואה כבר אימפריה שלמה פעילה, והוא עכשיו צריך להשתלט פה על כל זה. הוא מילט הוא את העיר בחוכמתו, מה החוכמה שלו? זו תשובה ומעשים טובים. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, דבישת יצר הרע, אומרת הגמרא, לית זה מתקלה ליצר טוב. כשהיצר הרע משתלט, אף אחד לא זוכר שיש לו יצר טוב. הוא חושב שרק היצר הרע קיים. זה הגמרא מסבירה את כל הפסוק המעניין הזה של שלמה המלך. וזה מה שאדמו"ר הזקן אומר עכשיו כאן במילים שלו. את כל הקטע בגמרא, אבל במילים שלו. הוא אומר ככה, כי הגוף נקרא עיר קטנה. כמו ששני מלכים, אדמו"ר הזקן מגלה לנו שלא תחשוב רק שזה כמו שהגמרא אומרת, שזה כמו שהפסוק אומר, זה מלך גדול עם איש מסכן. זה שני מלכים, גם הנפש האלוקית יש לה גם עוצמה. אז כמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, ומה הרצונות של המלכים הללו? שכל אחד רוצה לכובשה ולמלוך עליה. מה ההבדל בין לכובשה לבין למלוך עליה? אני מדבר על זה עוד פעם, עוד מעט יותר בעריכות, אבל בפשטות, לכבוש זה באילוץ, נגד רצונם. ולמלוך זה כמו שאומרים בתפילת ערבית, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. מלכותו זה כבר ברצון. אז כל אחד רוצה קודם כל לכבוש, ואחר כך למלוך עליה. דהיינו, להניג יושביה כרצונו, שכל היושבים בעיר, דהיינו כל הרמח איברים, כמו שהפסוק אומר, אנשים במעט, להניג את היושבים כרצונו, ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. זה המשל. מה הנמשל? עכשיו אדמו"ר הזקן מרחיב מאוד בנמשל, והוא מתאר לנו מכאן עד כמעט סוף הפרק, מה הרצון של הנפש האלוקית. מה הרצון של הנפש הבהמית, הוא מסתפק במילים יותר קצרות, אחר כך הוא לא מרחיב כל כך הרבה על הנפש הבהמית, מה היא רוצה, אז הוא אומר מילה אחת, היא רוצה להפך ממש. כל מה שאמרנו לך פה, הכל להפך ממש. זה פעם ראיתי באיזה מקום, כתוב שאדמו"ר הזקן לפעמים בתניא, מתאר כל מיני מצבים ורגשות של רשע. הוא מרגיש ככה והוא רוצה ככה וכך. אז מישהו פעם שאל, איך אדמו"ר הזקן יודע מה הרשע מרגיש ומה הוא רוצה ואיפה? מכיוון שהוא מכיר את היצר הטוב, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע שהוא רוצה להפך, אז בסך הכל מספיק שהוא מכיר צד אחד, הוא יודע בדיוק לתאר מה קורה בצד השני. אז זה בעצם מה שהוא עושה לנו פה בתניה. הוא מסביר לנו בהרחבה מה רוצה הנפש האלוקי. והוא יסיים בסוף ויגיד שהנפש הבמית רוצה רק להפך ממש.
למה הוא לא פירט דווקא את הנפש האלוקי?
כי צריך לדבר על דברים חיוביים, לא רק כדאי לדבר. יש לנו הרחבה יותר טוב לתאר.
כי אם יש, אתה אומר, מי ששולט, ומי המלך הראשון זה היצר הרע. אז הוא היה צריך להרחיב מהחזק ביותר, לא מהחלש.
אדמו"ר הזקן נותן לנו כאן מתכון מה לעשות. שנדע מה, הוא לא יכתוב את הצד הבימי, הוא יכתוב להפך ממש, שנתחיל לנחש. שיהיה לך ברור מה המגמה ומה צריך להיות.
אצלו אתה לא צריך לעבוד, הוא יעשה את שלו גם כך.
אז בואו נראה מה הוא אומר. מה הנמשל אומר כך, שתי הנפשות שעליהן אנחנו מדברים כל הזמן, מצד אחד יש לנו את האלוקית, מצד שני יש לנו והחיונית הבהמית שמהקליפה. שתי הנפשות רואים סתם בנפש האלוקית, אז הוא קורא לה האלוקית. הבהמית צריך לתת לה, היא החיונית, הבהמית שמהקליפה, היא לא מוכנה שיעברו עליה בלי לתת כמה תוארי כבוד. אבל שתי הנפשות הללו נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. שהאלוקית חפצה ורצונה, מה הנפש האלוקית רוצה? היא רוצה כאן, אדמו"ר הזקן עכשיו יפרט כאן, קודם כל רצון כללי, ואחר כך איך היא רוצה שזה יתבצע. יש לה תוכנית, יש לה יעדים, ואחר כך יש לה תוכנית ביצוע. קודם כל הוא מציב את היעדים. הוא אומר את היעדים בקצרה, יש לה 7 תחנות, שלבים. זה היעדים שלה. היעד הראשון זה שתהיה היא לבדה מושלת עליו. זה היעד הראשון. היה הראשון שהנפש האלוקית תשלוט, שאומרים תשלוט מה הכוונה? בעל כורחו. שהנפש האלוקית תגיד ליהודי עכשיו צריך לקום, לקרוא קריאת שמע, להניח תפילין, לשים צדקה. אתה לא רוצה, כן רוצה, בעל כורחה. היא מושלת ואתה עושה, כמו שאמרנו קודם, לכבוש. גם אם אתה עדיין לא מחזיק בזה ולא מרגיש את זה ולא מבין את זה, תעשה את זה באילוץ. זה שלב ראשון. כי הנפש האלוקית יודע שאי אפשר לקפוץ ישר עד תחנה אחרונה. אז יש שלבים. שלב הראשון זה שתהיה היא לבדה מושלת עליו. שלב שני הוא מנהיגתו. שלב שני אומרת, אני אשכנע את הגוף שאני אהיה המנהיג. מה זה נקרא מנהיג? מנהיג זה כמו שאדם יוצא לטיול והוא רוצה לדעת, הוא לא יודע איך בדיוק הולכים למקום זה, למקום אחר, אז הוא מדריך. לוקח איתו מדריך שינהיג אותו. המנהיג הזה, אתה עושה את מה שהוא אומר לך, אבל אתה תעשה רק מה שהוא אומר לך, דברים של טעם. המדריך פתאום יגיד לך, תקפוץ, תורד, תן תצוק, תן קפיצה. אדם נורמלי, הוא יעצור, הוא לא ילך אחריו בעיוור. אם זה דברים של טעם, הוא יצמח לשתף איתו פעולה. זה נקרא שהוא מנהיג אותו, האיברים ישמעו לנפש האלוקית, אבל רק דברים, מצוות כאלה שיש בהם טעם, דברים שהוא רואה שזה נחמד, אז הוא יצליח לפעול עליו. שלב שלישי, מה הוא רוצה? וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה. לא רק שהדברים ההגיוניים והמובנים, הנפש האלוקית תצליח לפעול על הגוף, אלא הם יהיו שרים למשמעת. מה זה משמעת? כשהמורה אומר שהוא רוצה משמעת, מה זה משמעת? אתה כן מבין או לא מבין, עכשיו צריך לשמור על משמעת. משמעת זה אומר שאתה תהיה אחרי הנפש האלוקית, גם אם אתה לא מבין. זה שלב שלישי. זה התקדמות. יותר גדולה, כי הרי המטרה היא להכניע את הבהמה. אז בשלבים, אז שלב ראשון הוא מתחיל בעל כורחה, מה שהתחלנו קודם. בעל כורחה בהתחלה היא לא נותנת בכלל, בהתחלה היא לא מוכנה בכלל. צריך, כמו שאומרים, לקחת את השור נגח ולקשור אותו ממש בעל כורחה. אחר כך הולכים לאט לאט, מתחילים לדבר אליו. בהתחלה תגיד לו, תשמע, זה מעניין, אז הוא הולך אחריך גם אם, רק אם הוא מבין. אחר כך הוא מוכן ללכת גם אם הוא לא מבין. הוא אומר, טוב, זה נשמע שהוא אדם רציני, הולכים אחריו. דבר שלישי אומר, הוא בתהילים אליה לגמרי. מה זה בתהילים אליה לגמרי? אם מה שדיברנו עד עכשיו, פירושו שהנפש, הבן אדם אומר, אני לא רוצה לקיים. לא רוצה, אבל אני מבטל את רצוני בשביל שאני יודע שזה רצון השם. בתהילים אליה לגמרי, זה אומר שאתה מתחיל לאט לאט לרצות. בתהילים אצלה לגמרי. אתה מתחיל לפעול על עצמך שתרצה גם. לא רק שתעשה את זה כי אתה נאלץ ואתה כופה את הרצונות שלך, אלא תרגיל את עצמך שאתה גם תרצה, לא רק כל הזמן שזה יהיה באופן של כפייה, אפילו כפייה עצמית, אלא גם אתה תרצה, תקום בבוקר כי אתה גם רוצה. יותר מזה הוא מרכבה אליה. מרכבה זה כבר דרגה הרבה יותר גבוהה, שבתניה בהמשך כתוב שזה רק האבות, אברהם, יצחק ויעקב שייכים לזה, בדרך כלל. מה זה מרכבה? זה כמו רכב. כמו מה ההבדל בין סוס לרכב. אדם שרוכב על הסוס, אז הסוס יש לו רצונות משלו. אם אתה לא תוביל אותו עם המושכות, אז הוא ילך לאן שהוא רוצה. אז ברגע שאתה מוביל אותו, אבל אתה שם לו את את הטבן או את את האוכל שלו, והוא חושב שהוא רודף אחרי האוכל לכיוון זה, אתה עושה לו רצון ללכת לאן שאתה רוצה. רכב, אתה לא צריך לשכנע את הרכב לאן לנסוע. זה לא שהרכב רוצה ימין, אבל אתה משכנע אותו ללכת שמאל.
אין לו רצונות.
הרכב אין לו רצונות. לאן שאתה רוצה, זה מה שהוא רוצה מלכתחילה. זה כבר רמת ביטול יותר גבוה. זה נקרא מרכבה אלה. מי מרכבה? אז אחר כך נלמד בעזרת השם להגיע לפרקים הבאים, בחפה א', חפה ב', חפה ג', בתניא, שם הוא מחלק בין האיברים לאנרגיה שבאיברים. האיברים הם כמו מרכבה. האיבר הוא כמו משהו טכני, והוא נהיה מרכבה. וזה נאמר רק על גדולים, כמו שפעם הבאנו את הדיוק בדברי הפסוק על אברהם אבינו בעקדה. אתם זוכרים מה שדיברנו במחזור הקודם, שכתוב וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, אז יש שם דיוק למה כתוב וישלח אברהם את ידו, הרי משלוש מילים מיותרות. הרי אם היה כתוב ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, אז כל אחד היה מבין שאיך הוא לקח, לא עם הפה ועם הרגליים, הוא לקח עם הידיים, אז מה צריך להגיד וישלח אברהם את ידו? אז זה כתוב שמכיוון שהגוף הגשמי של אברהם אבינו היה מרכבה בתהילה לרצון האלוקי, ומה היה הרצון האלוקי האמיתי? שאברהם אבינו לא ישחט את בנו. אז אברהם אבינו רוצה לקחת את המאכלת והיד לא זזה לו. כי היד בתהילה כל כך לרצון האמיתי שאברהם במודעות שלו, זה היה ניסיון, היד לא רוצה ללכת, אז וישלח אברהם את ידו, והוא היה פשוט צריך להילחם עם הגוף, תלך תעשה, הגוף לא רוצה ללכת. זה רמת ביטול של מרכבה, שזה נאמר על האיבר. האיבר הגשמי הוא כמו מרכבה. יותר מזה, ויול לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושי הענל. האנרגיות הפנימיות שזורמות באיברים הם יהיו כמו לבוש שמלבישים את הרגשות ואת השכל של הנפש האלוקית. זה כבר ביטול הרבה יותר פנימי, נראה על זה יותר בהרחבה כמו שאמרתי קודם שנגיע בפרקים המתאימים. ומה הוא רוצה? והשורה התחתונה היא שאחרי שסוף סוף הוא הצליח להגיע עד השלב הזה, שם זכורה זה הרבה שלבים, זה התוכנית מגירה של הנפש האלוקית, לאן הוא רוצה להגיע? הוא רוצה לבטל את הגוף בשלב ראשון, עד לרמה הכי גבוהה, אבל מה הוא רוצה אז? שזה לא יהיה רק חלקי, אלא שהוא רוצה שזה יהיה בכל הגוף וכל הזמן, שיתלבשו כולם באיברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. הוא רוצה שכל האיברים יהיו בתהילים לרצון האלוקי, ולא יהיה אף פעם מצב שזר יעבור בתוכם. מי זה זר? זה הנפש הבהמית, היצר הרע. שאפילו לרגע אחד הוא לא יעבור. זה הרצון של הנפש האלוקית.
זה דוד המלך בהשפעה?
מה?
דוד המלך הגיע לזה?
אני מוציא אחר כך את האינדקס ונראה מי הגיע לשלב א', לשלב ב'. אנחנו צריכים להגיע לזה. אנחנו לא לומדים על אחרים. אנחנו לומדים על עצמנו מה היעד שלנו.
אבל בחיי היום יום, אם אני מסתכל, אדם הוא יכול להגיע לשלב ראשון, ואחר כך בשעה מסוים תהיה בשלב האחר.
יפה, אתה כבר מתקדם, נכון? זה המלחמה. יש מלחמה בכל רגע ורגע, על כל שנייה ושנייה.
וכל הזמן אתה נמצא בדרגה אחרת.
כל הזמן, עולה, יורד, נכון? בוודאי, נכון. אבל זה המגמה וזה המטרה. המטרה של הנפש האלוקית, לכבוש את כל הגוף בצורה מלאה, וברמה הכי גבוהה, בלי הנחות. כל הזמן. עכשיו הוא מפרט איך עושים את זה, איך הוא מגיע לזה. איך הסדר, איך התהליך, איך צריך להתחיל כדי להגיע למטרה הזו. אז הוא אומר, דהיינו, איך מתחילים בזה? תלת מוחים שבראש, שלושת המוחים שיש בראש, כך זה גם פיזית וגשמיות, זה הרי כתוצאה מכך שבנפש יש את החוכמה בינה דת, יהיו ממולאים מחוכמה בינה דת שבנפש האלוקית. קודם כל, אם אדם רוצה להתחיל להגיע לזה, שהמוח יהיה מלא בתורת השם. כן, ודאי. ותורת החב"ד שבנפש האלוקית. זה, שילמד חסידות, שילמד פנימיות התורה, שהנפש האלוקית תהיה פעילה. כי אם, זה מתחיל מהראש. כל הזמן שהראש יהיה מלא, ממולאים. כי יש ביטוי, הביטוי במקורו ביידיש, אומרים, אינה פוסטה קריכט. מה התרגום של זה? במקום ריק, שורצים השרצים. זאת אומרת, כמו שנאמר אצל הבור ריק, אין בו מים, אבל לחשים והקרבים יש. כשהראש ריק, אז מיד עולים, זה לא אין וקום. אם יוצא מהראש חוכמה, בינה דעת של נפש אלוקית, אז מיד נכנס שטויות. אז אם אדם לא רוצה שיכנסו שטויות,
אז צריך למלא
את הראש. קודם כל, פשוט למלא כל הזמן את הראש, את החוכמה, בינה דעת בנפש האלוקית. מה זה, איך עושים את זה? מה הכוונה? אז הוא מפרט, הוא לא משאיר את זה בצורה, במילים כלליות. שהיא חוכמת השם ובינתו, להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף. פשוט להתבונן בגדלות השם. איך אפשר להתבונן בגדלות השם? צריך ללמוד על השם. אז זה כל המאמרי חסידות, יש לך על, על דרגות ועל עניינים בגדולת השם. כל התפילה שאדם מתפלל, איך הוא מגיע לבאהבת, יש על זה הקדמה. כל הפסוקי דה זמרה זה הרי התבוננות, אבל אי אפשר להבין מה כתוב שם אם לא... מלמדים את הביורים על הפסוקים הללו. אבל זה המטרה, להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף. ואם הוא יתבונן נכון, הוא להוליד מהן על ידי הדעת, ומה זה דעת, אם מי שזוכר, למדנו בפרק ג', שאתה לומד לא כאחד שיושב באוניברסיטה ולומד דברים מעניינים, אפילו בשביל עבודת מחקר כזו או אחרת, אלא הוא לומד כי הוא מבין שזה הנפש שלו, הוא רוצה להגיע את זה. זה נקרא דעת, הוא מקשר את עצמו לדבר, אז אם הוא לומד בצורה כזו, אז זה יוליד ממנו העירה במוחו, הוא פחד השם בליבו. יהיה לו קודם כל עירה במוח, ואחר כך פחד בלב, על זה גם דיברנו כבר בהרחבה בפרק ג' שלמדנו, בדיוק ביטוי דומה, הסדר עירה ופחד, ההבדל ביניהם שעירה זה מדבר הרחוק, ופחד זה מדבר שהוא מומשי. אדם יודע שאמור לבוא, אני יודע, משהו כזה, לא יודע, בעתיד הרחוק יש לו עירה במוח ככה, אבל אם הוא רואה את זה בקרוב, אז זה כבר פחד, זה הרבה יותר מוחשי. זה הרגע של עירה, שעם זה הוא מתחיל, ואהבת השם כאש בוערה בליבו. למה זה מתחיל מאירה ואחר כך מאהבה? גם על זה דיברנו, שאהבה זה ביטוי של קרבה, ואירה זה ביטוי של רספקט, של ריחוק. אז אתה לא יכול מיד לקפוץ לאהבה. מה, איך אתה, אתה ממש כבר מרגיש קרוב? אתה הרי מרגיש כמה אתה קטן וכמה אתה רחוק, כמה הוא אין סוף וכמה אתה עין ואפס. אז אתה מתעורר באירה. אחר כך אתה מבין שהאין סוף האלוקי נתן לך הזדמנות גם להתחבר אליו, זה תורה ומצוות, אז אתה מתעורר בקרבה ובאהבה.
מדובר על כולם?
מדברים עכשיו לכל אחד.
זהו, כי אני קראתי היום משהו דווקא בגלל אנחנו דובר פה על נשים וילדים, שקודם כל צריך ללמד אותם כדי מהירה, ואז הם יעברו ל...
הסדר הזה דווקא על...
זה מה שקראתי היום.
הסדר הזה זה הסדר הרגיל בדרך כלל שצריך להיות. היסוד של הכל יש על זה בפרק מ' בתניא, שהיסוד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה זה יראה. זה הבסיס שעם זה מתחילים. אחר כך יש אהבת השם, כאש בוערה בליבו, יש, כמו שהוא יראה, נראה פה בהמשך, יש שתי דרגות באהבה, יש אהבה שנקראת אהבה כאש, ויש אהבה שנקראת אהבה כמים, שההבדל ביניהם כמו אש ומים, בגשמיות, אש זה עולה מלמטה למעלה, ומים זה מחלחל מלמעלה למטה. אותו דבר, יש שתי דרגות באהבה, יש אהבה שהיא כאש, שאדם מעורר אותה מעצמו, ומתרומם ומתעורר בתשוקה ובאהבה ובציפייה לאלוקות. יש דרגה יותר גבוהה שמתגלה אליו, הבורא ברחמיו מאיר לו גילוי של קרבה, וזה אהבה כמים, שנראה בהמשך בשורות הבאות שתי הדרגות. אז מתחיל קודם כל אהבת השם כאש בוערה בליבו, כרשפי שלבת. יש לו אהבה כמו שלבת שיש לה את הניצוצות שלה, להיות נחשפה וגם קלטה נפשו. יש לו כיסופים, יש לו השתוקקות עד לקלוט הנפש בחשיקה וחפיצה לדובקה בו באינסוף ברוך. אז למרות שהוא מדבר כאן על דרגות מאוד גבוהות, יש מקומות שמדייקים מה זה נחשפה וקלטה נפשו, חשיקה, חפיצה, זה הכל דרגות על גבי דרגות. אבל כל אם אדמו"ר הזקן אומר את זה בתניא, אז אמנם כדי להגיע לשיא של הכל זה חורת דרגות מנדירות, אבל ברמה אפילו קטנה כזו או אחרת כל אחד צריך לעורר איזושהי נקודה בליבו. כמו ששמעתי פעם, היה משפיע בכפר חב"ד, קראו לו הרב שלמה חיים קסלמן, אז הוא היה מדבר בהתוועדויות שלו עם הבחורים, שצריך להתעורר באהבה לאלוקות. זאת אומרת, מה אתם חושבים, אהבה לאלוקות זה לצדיקים בלבד? אם בליקוטי תורה ובתורה אור, אדמו"ר הזקן מדבר במאמרים רבים על עניין של אהבה לאלוקות, תורה אור וליקוטי תורה הודפסו לחסידים, לא הודפס לספר של צדיקים. זאת אומרת שזה שייך לכל אחד. אז הוא אומר, אם אדם קם בבוקר ומניח תפילין, והוא לא מתעורר באהבה, הוא לא מניח תפילין כי יש לו אהבה, אלא הוא מניח תפילין כי צריך, אז זה כמו אחד שפשוט כל בוקר שם את התפילין למדוד אם הראש שלו לא גדל במשך הלילה. אז כל בוקר הוא עשה מדידה, הוא רואה, קרה, לא גדל, בסדר, נשאר אותו דבר, מחר בוקר הוא מודד אותו פעם. כדי שההנחת התפילין לא יהיה כמו מדידת ראש בוקר, לראות אם הראש לא גדל, אז זה צריך להיות עם רגש, עם אהבה, עם קרבה. אז אומר, כל אחד שייך להגיע לזה ברמה כזו, ברמה אחרת, שיתעורר, שיעורר אצלו ציפייה, חשק, השתוקקות, כל אחד באיזה רמה. אז כל מה שמדבר כאן, אז לא ברמה הכי גבוהה, אבל ברמה מסוימת כל אחד יכול להגיע. נקרא עוד שורה 2. אז זה אומר שזה יגיע בכל לב ונפש ומאוד. זה כמו שמוכר לנו מהלשון בקריאת שמע, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך. מעומקא דליבה, שזה יבוא מעומק הלב, שבחלל הימני, כי החלל הימני אמרנו זה המשכן של הנפש האלוקית. ובאיזה אופן זה יהיה? שיהיה תוכו רצוף אהבה. זה הלשון של הפסוק משיר השירים שמכיר, שיהיה תוכו רצוף אהבה, מלא וגדוש, עד שתתפשט גם לחלל השמאלי. תוכו רצוף אהבה, זה גם מלשון רצוף, זה כמו הרצפה. קודם כל הרצפה תהיה מלאה באהבה, אחר כך מלא, אחר כך גדוש. מה קורה כשזה גדוש? אז זה גם נוזל החוצה. אז אם החלל הימני יהיה גדוש, אז זה יתפשט גם קצת לחלל השמאלי, והוא גם יפעל גם עליו. הכפייה לסטרח. מה הוא קופה? הוא קופה את יסוד המים הרעים שבה. המים הרעים, למדנו כבר בפרק א', שיסוד המים זה היסוד שהוא מוליד את כל התאוות. מה זה נפש בהמית? נראה על זה בהמשך יותר. נפש הבהמית יש לה את המהות שלה, יש לה את ההתפשטות שלה. מה זה המהות שלה? כוח שמתהווה. זה המהות שלה. למה היא מתהווה? לדברים רעים. אז הוא לוקח את היסוד המים הרעים שבה, שמה זה היסוד הרע שבה? שהיא התאווה שמקליפת נוגה, ומה המטרה? לא רק להקפיה, אלא לעלות לרמה יותר גבוהה. מה זה הרמה יותר גבוהה? לשנותה ולהופכה. להופכה זה כבר התהפכה.
אה, זה לא
בקפיה? לא, להקפיה זה לכפות עליה. והוא לאט לאט ככה, כמו שאומרים בשקט, הוא עובר מיד לצד השני. לא רק לכפות עליה, אלא לשנותה ולהפכה. פשוט להפוך אותה. אם להפוך אותה, אז לאיזה אהבה נשתנה? איזה אהבה זו תהיה? אהבה כמיים. זה מה שהוא אומר. להפכה מתענוגי עולם הזה. להפוך אותה. שממקום להתענג בענייני העולם, אז זה יהיה לאהבת השם. כמו שכתוב בכל לבבך, בשני יצריך, ובשני יצריך יש שני שלבים. יש שלב של להקפיה, שאתה קופה את היצר הרע, ויש שלב להפכה, שאתה הופך את היצר הרע. אבל אם אתה הצלחת להפוך את היצר הרע, אז לאיזה רמת אהבה הגעת? לאהבה יותר גבוהה, לאהבה כמיים. זה מה שאומר, והיינו, שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה, וחיבה יתרה ממדרגת אהבה זקר ישפש. ויגיע למדרגת אהבה שהיא יותר גבוהה מאבק האש. אם זה היה רק אבק האש, אז הוא רק הצליח לכפות את הבהמה. ואם הוא הצליח להפוך אותה, זה אומר שהוא הגיע לאהבה איזה, והיא הנקראת בה כתוב, אהבה בתענוגים. זה נקרא אהבה בתענוגים, זה כמו אבק המים, כמו שיגיד עוד 2-3 שורות, זה אהבה שהוא מתענג על אלוקות. הוא פשוט מתענג באלוקות. זה לא ש... כשאדם נלחם, עם הבהמה, אז גם אם הצלחת להשפיע עליה ולסחוף אותה, אתה עדיין לא יושב בשקט ומתענק. אתה יודע שיש לך עדיין בהמה שיכולה בכל רגע לסחוף אותך לצד השני, ואתה צריך לשמור עליה. אבל אהבה בתענוגים זה כבר, כמו שאומרים, הגעת לפנסיה שלך. אתה כבר מתענק על השם. אתה כבר גם הבהמה רוצה אלוקות. להתענג על השם מעין עולם הבא. זה מצב של מעין עולם הבא. זה מצב להגיע למקסימום האפשרי בנפש. והעונג, הוא אומר, נקודה אחת שהוא הזכיר את זה בטניה לפני זה בפרק ב', הוא אמר את זה שם בשתי מילים, הוא אמר שהאש, יסוד האש נמצא בלב, יסוד המים מקורו מהמוח, כך היה ביטוי בפרק ב', אז הוא מזכיר את זה כאן בקצרה, והעונג הוא במוח. העונג, האדם שמתענג מקורו מהמוח, במוח חוכמה ושכל, המתענג בהשכלת השם וידיעתו, כפי השגת שכלו וחוכמתו. והוא, והדרגה הזו, מה? בוודאי, אבל זה לא נקרא עונג. יש אהבה. אצל הלב זה... בוודאי הוא משפיע על הלב. הלב, הרי בכל לבבך, הרי מדובר, מדברים כאן. אבל הרמה הגבוהה יותר זה, זה יסוד המים האלוקים מהיר פה שמקורו מהמוח. זה דרגה יותר גבוהה. זה נקרא גן עדן, עולם הבא. והוא בחינת המים. זה נקרא אבק המים. מים זה, כמו שאמרנו קודם, זה נקרא שהפכת אותו לגמרי. זה שקט. אברהם אבינו שהגיע לאהבה הכי גבוהה, הוא הגיע לאבק המים. איפה אנחנו אומרים את זה? מי שזוכר בתפילה, כשאנחנו מתפללים על גשם, אז אנחנו אומרים שם בפיוט, זכור אב נמשך אחריך כמים. זה התחלת הפיוט. הפירוש נמשך אחריך כמים. זה מתכוון שאברהם אבינו הגיע לאהבת השם ברמה יותר גבוהה, באבק המים. וזרע אור. מאוד מעניין שכתוב בחסידות שהמים, המקור של המים, קוראים לזה אור. האור הוא המקור שממנו בא מים. יש גם פסוקים, באיוב יש פסוק שמדובר שם על גשם, אז הפסוק אומר יפיץ ענן אורו. הענן מפיץ את האור שלו. הוא קורא לטיפות הגשם האור של הענן. בחסידות מבואר בהרחבה שהמקור של מים זה אור. אז הוא מעורר את המים, וכאן הוא מביא את זה רק במילה אחת, הוא לא מרחיב, רק מגלה לנו את המושג הזה. וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלוקית, המהפכת לטוב, מהפכת, התהפכה, הופך, ואז הבהמה עצמה אוהבת את השם, כמו שיש את הפסוק בשיר השירים, מושכייני,
אחריך
נרוצה. מושכייני, לשון יחיד. אבל הסיום זה לא אחריך ערוץ או ערוצה, אלא נרוצה. לשון רבים. למה השתנה? בהתחלה מושכייני זה הנפש האלוקית נמשכה. ואחריך, בסוף זה נרוצה שניהם ביחד. גם הנפש האלוקית וגם הנפש הבהמית. זה מה שהוא מתכוון כאן. רק בנרוצה יכול להיות באופן של התקפיה, ויכול להיות באופן של התהפכה. כאן הוא מזכיר את שני השלבים. המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית. הנפש הבהמית, כשאתה נותן לה לבטא את המים שלה, יש את המים של הבהמה ויש את המים של הנפש האלוקית. המים של הנפש האלוקית, מה זה? זה תאוות העולם. היא מתאווה בפשטות. כל מה שאמרנו קודם, בפשטות, בתוקף, בעוצמה, בטבעיות, זה הכל לדברים בהמיים. מה זה אהבה, מה זה מים של נפש האלוקית? היא לוקחת את אותו פשטות, את אותו טבעיות, ואומרת לבהמה, עכשיו תקחי את הטבע שלך. הטבע שלך זה לקחת דברים בטבעיות, בפשטות ובעוצמה, אבל בצד אלוקי. זה נקרא, זה מהפך לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית, שמהם באו תאוות תענוגי עולם הזה מתחילה. בהתחלה הבהמה היה לה תאוות עולם הזה מיסוד המים שלה, ועכשיו יש לה גם תאוות. אבל תאוות לעניינים של אלוקות. כמו שכתוב בעץ חיים, שער נון פרק ג' בשם הזוהר, מה הוא אומר שם? שהרע נהפך להיות טוב גמור, כמו יצר טוב ממש. היצר הרע פשוט נהיה יצר טוב, נהפך להיות לגמרי. וזה הדרך הזו, הדרך הזו שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש, למרות ששאל פעם מישהו את הרבי באחד המכתבים, זה מופיע שלכאורה יש ביטוי שכתוב כל הגדול מחברו אז יצרו גדול ממנו. ופה אנחנו מתארים מצב שאדם מגיע למצב גדול, והיצר הרע להפך הוא לא גדול, הוא הופך להיות לטוב. איפה מתקיים המאמר שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? רבי עונה לו שם כמה נקודות מעניינות, אבל בהתחלה משפט ראשון אומר לו בפשטות, זה הבדל פשוט. לפני שהוא עבד על עצמו, אז ודאי שיצרו גדול ממנו. אחרי שהוא עבד על עצמו, אז היצרו הגדול הפך להיות לצד החיובי. פשוט צריך לדעת על מה מדובר, באותו מאמר חזל, אין שום קושי בין זה לבין זה. ואז כשהוא הופך את המים הלא טובים למים טובים, איך עושים את זה? איך אפשר לעקור את הבהמה? אי אפשר, הוא נולד איתה. מה הוא עושה? הוא הופך אותה לטוב. איך אפשר להפוך אותה לטוב? אז כאן הוא אומר את המשפט המשמעותי. בהסיר הבגדים הצועים ממנו. הוא מוריד ממנו את הבגדים הצועים. מה זה נקרא הבגדים הצועים? שהם תנוגי עולם הזה שהוא מלובש בהם. הנפש הבהמית, יש כאן קטע מעניין, שאולי נקרא מתוך ביור של אדמו"ר הזקן במקום אחר, שהוא מרחיב יותר מה שכאן הוא פשוט אומר בשתי שורות, וחסר כאן קצת ביור מה זה נקרא להסיר את הבגדים הצועים. כמו שאומרים, להשאיר אותו שלם, את הבהמה, אבל לרוקן אותה מתוכן. אז איך אפשר גם לאכול את ההוגה וגם להשאיר אותה שלמה? כאן בעצם מה שהוא אומר, להוריד את הבגדים הצועים, ומצד שני להשאיר אותה בהמה שאוהבת את השם. יש מקום אחר שאדמו"ר הזקן מעריך בזה יותר, אז כדאי לקרוא קטע מילה במילה מלשונו של אדמו"ר הזקן בספרו בליקוטי תורה, שהוא מבאר שם נושא שקשור לשריפת הפרה האדומה. הוא מדבר על שריפת הפרה האדומה, הוא קורא לפרה האדומה כמו הבהמה, ושם הוא מסביר דבר מאוד מאוד מעניין. נקרא ממש לשונו מילה במילה מלשונו של אדמו"ר הזקן. אז הוא אומר ככה, העניין דייני על דרך משל, כששורפים עצים ועל ידי זה נעשים אפר, שהאפר הוא מהותו ועצמותו של העץ הנשרף. המהות זה האפר. כל המבנה הגדול שאתה רואה עליו זה דבר נוסף על המהות שלו, כמו שהוא מרחיב עוד, נקרא עוד כמה, הוא אומר את זה באופן מאוד ברור. כי הכל היה מן האפר, הרי הכל נברא מלכתחילה מהאפר. יסוד האפר הוא הבסיס שממנו נברא כל העולם. רק שנרכבו בו עוד ג' יסודות, אש, רוח, מים, אלא האפר שהוא עצמותו. האפר זה היסוד הבסיסי. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא כל דבר, הוא עשה פה הרכבות. אז הוא הוסיף כאן קצת יותר מים, כאן קצת יותר רוח, כאן קצת יותר אש, כאן פחות. וזה בעצם מבדיל חפץ מחפץ, זה פשוט תלוי עד כמה הרכבת השלוש מידות הנוספים נמצאים בו. ועל ידי השריפה באש, אזי ג' יסודות אש, מים, רוח, שהיו בעץ, חלפו וקלו בעשן המתהווה מהרכבתן. כשאתה שורף את הבולץ, אז המים שהיה לפני זה בתוך הבולץ, הלך עם ההתעדה. הרוח שהיה פה, הלך עם העשן. האש שהיה פה, הלך עם האש. אז מה נשאר? האפר. האפר נשאר. הוא לא נשרף. זה יסוד הדלת שהיה בעץ, שזהו עצמותו שהוא האפר שבו, הוא הנשאר קיים והוא האפר. והוא גם כן עניין, זה אותו מושג שנקרא חומר וצורה. כל דבר יש את החומר שלו, יש את הצורה שלו. החומר זה הבולץ. אתה יכול לקחת את אותו בולץ, לעשות אותו עץ יפה, כיסא יפה, אתה יכול לעשות אותו צורה יפה, אתה יכול לשים לשים אותו בולץ כמו שהוא... ככל שתעשה אותו צורה יותר יפה, ככה פחות תראו את החומר שלו. אתה יכול לראות שתי כיסאות שהם יהיו מאותו חומר, באותו כמות ובאותו משקל בדיוק. על אחד תסתכל תראה פסחתכת עץ, ועל אחד תסתכל תראה כל כך יפה עשוי, אתה אפילו תשאל את עצמך מאיזה חומר זה. הצורה יכולה לבלבל אותך ובכלל לא להראות לך את החומר. תחשוב שאין פה חומר, תחשוב שיש פה רק צורה. אבל כל דבר הרי מורכב מחומר ומצורה. שבכל דבר יש חומר וצורה. והחומר הפשוט של העץ הוא יסוד האפר, וג' היסודות אש, רוח, מים, הם רק הצורה של העץ. ועל ידי שריפת העץ, נשאר רק עצם החומר שלו הפשוט. זה בגשמיות. עכשיו בואו נעבור לנפש. אנחנו הרי רוצים להבין מה זה בנפש הבהמית, מה זה החומר שלה שתשאיר אותה, ומה זה הצורה שלה שאתה צריך להיפטר ממנה. והנה ייקח על דרך משל בעבודת השם, יש בחינה על דרך זה. והוא, כי, אז נדלק כאן קטע, נראה להמשך. מן המידות דנפש הבהמית, נמשך החשק והתאווה לתענוגי עולם הזה, בהתר או באיסור חש ושלום. והנה, כשאדם חושק וחפץ לדבר מענייני עולם הזה הגשמי, יש לו חשק מאוד גדול לאיזשהו דבר גשמי. הנה, אותו הדבר, אותו חפץ של האדם משתוקק, הוא כלי לרצון והתשוקה שבלב האדם. בלב יש לו רצון ותשוקה. למה? אז הרצון והתשוקה זה כאילו החומר. למה אתה רוצה? למה אתה משתוקק? החומר במה הוא מתלבש? באותו חפץ, באותו דבר שאליו אתה מתלבש, וזה הצורה. וכן, לדוגמה, אותיות המחשבה והדיבור שמהרר ומדבר איך להשיג הדבר. הם גם כן כלים לרצון ההוא. אדם למשל מדבר שעה שלמה איך להשיג את אותה תאווה. אז התאווה זה החומר, זה הבסיס. הדיבור זה הצורה שהלבשת את החומר בצורה של המילים או במחשבה. וכל שכן המעשה, שהם כולם בחינת כלים ולבושים לרצון. גם הם כמו צורה לחומר. מה זה החומר? עצם הרצון זה החומר. הצורה זה במה אתה מלביש. שהוא על דרך משל כמו החומר הפשוט, והם הצורה להיות רוצה כך וכך. והנה, עצם הרצון, אף עצם הרצון, זאת אומרת ככה, עכשיו תיקח, תעשה ניתוח לבהמה, הנפש הבהמית. עצם הדבר שהיא רוצה, כל הזמן היא רוצה, היא לא מפסיקה לרצות, כל היום היא רוצה. הרצון הזה, מה הוא במהות שלו? הוא רע או טוב? אז תלוי. כשהוא מתלבש בדבר רע, כשהוא מצטייר בציור רע, אז הוא נהיה רע. אבל הוא עצמו, הוא לא רע, הוא עצמו הוא רצון, הוא תאווה. למה? תלוי בך, במה תלביש אותו. זה מה שהוא אומר בקטע הבא. נכון? עצם הרצון, אף כשנתלבש בתאווה רעה, הוא רע גמור. מכל מקום, אין מהות כוח הזה חטא ורע מצד עצם עצמותו. במהות שלו הוא לא רע, שהרי עצם מהותו, אם תשאל את עצמך מה זה המהות של הבהמה הזו, הוא רק כוח המתהווה. הוא כוח שהוא כל הזמן מתהווה, הוא רוצה. הוא כל הזמן יכול לקפוץ מעניין, עכשיו הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, הוא אפילו לא יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה.
זה כמו הילד קטן, שלא מבין, הוא רוצה.
נכון? כולנו באותו סיטואציה כמו הילד הקטן.
הוא רוצה דברים רעים.
נכון? הוא כל הזמן רוצה, גם הבהמה של האדם הגדול כל הזמן רוצה. והרי הוא יכול להיות כוח המתהווה לטוב, כמו שהוא עכשיו מתהווה לרע. אם הוא מתהווה, עכשיו ככה, הוא מתהווה בעוצמות. הוא מתהווה בלי חשבון. למה עכשיו אתה תחליט למה לנווט אותו? אלא שהרע הוא מה רע? הרע הוא הציור. איזה צורה נתת לו? זה רע. הרע הוא מה שאיתה והמשיך כוח המתהווה להיות מתהווה לרע, ונשא בו הצורה רע מאוד. אז הצורה, כמו שאמרנו קודם בדוגמה עם הכיסאות, לפעמים הצורה היא כל כך חזקה שאתה בכלל כבר לא רואה את החומר. הרע נהיה כל כך שאתה בכלל לא רואה את הפוטנציאל הטוב שקיים בבהמה. אתה רואה ואומר, הבהמה היא רק רע, תראה איזה ציורים היא מצטיירת. ונתלבש בלבושים צועים עד שנמשך לסור ממצוות עשה, או להתאבות לאיסור. אבל מצד כוח המתהווה בעצמו, אבל אם תסתכל על הכוח המתהווה הפוטנציאלי הקיים בו, הרי יש בכוח זה להפוך לבבו מן הקצה אל הקצה. להיות מתהווה ואוהב וחפץ לדבקה בהשם. כמו שכתוב, נפשי הביטיך. כמו שאוהב ומתהווה לחיי נפשו. כי באמת, כוח המתהווה שבנפש הבהמית מצד עצמו, שורשו ויסודותו בקדושה עליונה, הנפש הבהמית, המקורות שלו הם מקורות קדושים. מפני שור שבמרכבה, הוא בא משורש עליון של מלאכים עליונים במרכבה העליונה. הנפש הבהמית, היא באה מפני שור. אלא שבירידות המדרגות ונפילתן בשבירת הכלים, נמשך שיהיה כוח המתהווה גם לדבר עבירה. ולזאת, כשישוב אל השם, יוכל להפוך ליבו מן הקצה אל הקצה. שגם כוח המתהווה שהיה מלובש בתאווה רעה, ישוב לאהבת השם. כמו שהיה בשורשו בבחינת פני שור. הוא יחזור למקור. אז הרצון שלו לאלוקות יהיה כמו בהמה, אבל בהמה חיובית. כמו בהמה שמובילה את האדם בבהירות גדולה ללמוד תורה, ליד הנכון. מה שאין כן המעשה רע, אשר מתהווה לו מחמד שהוא באמת רע גמור מצד עצמו, אבל המעשה, הציור, מה שהוא קורא לזה פה בתניה, הבגדים הצועים, אי אפשר לו להתקלל בקדושה. את הבגדים הצועים, את המעשה הרע, אי אפשר להפוך לטוב. ואין לתקנה אלא ביטולה והעברתה מן העולם. את הציור, את הבגדים הצועים, צריך למחוק. את הבהמה צריך להשאיר. זה מה שהוא אומר פה בתניה, רק פה בתניה אומר את זה בשתי שורות. עכשיו נקרא את שתי שורות בתניה, זה חצי שכל מה שאדמו"ר הזקן מעריך במקום אחר, הוא אומר את זה כאן בקיצור. באסיר הבגדים הצועים ממנו, שהם תענוגי עולם הזה, שהוא מלובש בהם, הוא סך הכל התלבש כרגע בהם, אבל במהות הוא לא כאל, הוא לא כמוהם, במהות הוא סך הכל כוח המתהווה. אז עד פה הוא העריך מאוד לתאר מה זה נקרא אהבה שהנפש האלוקית מצליחה לפעול בעצמה, והיא מצליחה גם לפעול על השכן שלה. בשלב ראשון ברמה של התקפיה, ובשלב שני ברמה של התאפ. זה היה דוגמה, לפני זה היה דוגמה של עירה ופחד.
שכן שלך ששוכן איתך.
בוודאי, ששוכן כל הזמן. הוא ביירת הרע מקרבך, זה נקרא. זה דרגה, יש מצב של עירה ופחד, זה הצד של עירה, אהבה, וכן הוא מסיים, שאר כל המידות שבלב, שאין ענפי העירה ואהבה, לא צריכים לשכוח, הוא עדיין מתאר לנו את הרצונות של הנפש האלוקית, את האסטרטגיה שלה, מה היא רוצה לכבוש. אני רוצה לכבוש את המוח, רוצה לכבוש את הלב, רוצה לכבוש את העירה, רוצה לכבוש את האהבה, רוצה לכבוש את כל המידות. כל המידות זה, למשל, יש מידת הנצח, מידת ההוד, הביטול, שהוא יהיה בטל רק לאלוקות, ויהיה נצח כל דבר שהוא נגד, הכל שיהיה בצד אלוקי. יהיו להשם לבדו, הכל בצד האלוקי. עד פה הוא תיאר איך הוא רוצה להשתלט על כל הרובד הפנימי, על המוח ועל הלב. עכשיו הוא רוצה לא רק להשתלט על הרובד הפנימי, הוא רוצה כמובן להשתלט גם על הלבושים. מה הם הלבושים של הנפש? מחשבה, דיבור ומעשה. וכן, וכל כוח הדיבור שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה. המחשבות שלו יהיו רק מחשבות שהנפש האלוקית יוכל להתגאות בהם, והדיבורים שלו יהיו רק דיבורים שקשורים לאלוקות, שאין מחשבת השם ותורתו להיות שיחתו כל היום. אתה יודע בעל פה כבר שכתוב בתניה, להיות שיחתו כל היום, לא פסיק פומי מגירסה, שהפה שלו לא יפסיק מללמוד תורה כל היום. זה כמובן שייך למחשבה ודיבור, שזה שייך לתורה, לימוד תורה, וכוח המעשי שבידיים ושאר המחיב הרב יהיה במעשה המצוות לבד. כבר למדנו על זה בפרק ד', שהוא חילק בין לבושי המחשבה והדיבור שקשורים לתורה, לבוש המעשה שקשור למצוות, שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית. אז עד פה זה התיאור הארוך, מה היעד, ואם הנפש האלוקית הצליח להגיע לכל היעד הזה, אז הוא קבע שתאיר באופן מוחלט, בכל הרבדים, בכל השלבים, אין לה בהמה יכולת להתרומם, היא להפך, היא לא, אפילו לא רוצה להתרומם, להפך, היא מתרוממת בכדי לעזור, נכון? זה מה שנקרא, הפסוק אומר, ורב תבועות בכוח שור. מה זאת אומרת? שאתה לוקח את השור ומושך איתו את התבועות בשדה, אתה חורש איתו, אתה מצליח, תנסה לחרוש לבד, תסחוב את המחרשה לבד על הגב שלך, לא תצליח ללכת 2 מטר. השור יכול לעשות את כל השדה. אתה דבר בעבודת האדם. כשאדם מצליח לרתום את הבהמה לצד החיובי, אז הוא עושה את זה בחשק, ברצון, בעוצמות, בריצה, הכל נהיה בצורה אחרת לגמרי.
אנחנו עושים את זה שכל המקהילה תנגן ברגע אחד.
כן, כולם לאותו כיוון.
לא, זה לא יהיה המון מרכזים, בשביל מתבלבל.
זה עושים את זה בצורה מסודרת. לאט לאט. עברנו, הרי למדנו את זה בשלבים. הוא נתן לך כאן את התוכנית המשולבת. מתחיל מהמוח, עובר ללב, ואת לה.
לא, אבל הוא רומז כל הזמן שאפשר במחשבה ובמעשה ובכל הזמן.
מתאמנים, ג'אנה, מתאמנים.
אחרי שהוא דיבר באריכות כל כך גדולה, מה רוצה הנפש האלוקית? והוא פתח את המשפט במילים, ולאום מלאום יאמץ, שיש כאן הרי רצונות הפוכים. אז מה רוצה הנפש הבהמית? היה צריך עכשיו להיות עמוד שלם, לתאר לנו מה הבהמה רוצה, איך היא רוצה להשתלט על העסק. ולאט לאט לתאר את כל התיאור. אז הוא אומר, לא צריך לתאר את כל התיאור. כל מה שדיברנו בצד אלוקי, אומר, אך נפש הבהמית שמהקליפה, היא רצונה, מה היא רוצה? להפך ממש. כל מה שאמרנו בצד האלוקי, היא רוצה בדיוק תוכנית מדויקת, אבל פשוט להפוך את הקערה על פי הכל בצד השני. הכל מדויק, אבל להפך ממש. עכשיו פה נשים לב את הדיוק שאמרתי קודם, כשדובר על הנפש האלוקית, הוא אמר שהאלוקית, היה לשון בשורה השישית מלמעלה בעמוד הקודם, שהאלוקית חפצה הוא רצונה. היא לא רק רוצה, זה גם החפץ הפנימי שלה. כשהוא מדבר כאן על הנפש הבהמית, אז הוא אומר רק נפש הבהמית רצונה, הוא לא אומר חפצה. רצונה להפך ממש. הוא לא אומר שיש לה חפץ להפך ממש. למה? כי באמת בפנימיותה, הנפש הבהמית, היצר הרע, לא רוצה שאדם ייכשל. הוא לא רוצה. אלא למה הקדוש ברוך הוא הכניס לנו כזה יצר הרע? אז זה שאלה שבזוהר הקדוש בפרשת תרומה כתוב שם שרבי יצחק פגש את רבי אלעזר והוא שואל אותו שם כמה שאלות על המושג של בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך, הוא שואל מה זה מוסיף על זה ומה זה מוסיף על זה, בעריכות הוא מסביר לו שם מה זה נקרא אהבת השם, ואז שואל רבי יצחק שאלה, הוא שואל את זה בדרך משל, ראית פעם עבד שרץ כל הזמן לעשות הפך מרצון האדון שלו? כי ראית פעם עבד שכל הזמן מפריע למה שהאדון מדבר? לא הגיוני. מה הוא מתכוון בנמשל? הקדוש ברוך הוא שהוא יוצר הכל והוא בעל הבית על הכל, איך זה יכול להיות שיהיה בכלל מושג של יצר הרע? יצר הרע שאומר ליהודי תעשה נגד רצון השם, איך זה יכול להיות? הרי את היצר הרע ברא הקדוש ברוך הוא, אז איך זה ייתכן שהעבד אומר נגד המלך? זה רבי יצחק שואל את השאלה הזאת רבי אלעזר. עונה לו רבי אלעזר במשל. נו, אז הכי מביא כאן את המשל. אומר השל למלך שהיה לו בן, שהבן הזה אהב מאוד את המלך, והמלך אהב מאוד את הבן. המלך קרא לבן שלו ואמר לו, אני מבקש ממך באהבה, תלך בדרך הישרה כל הזמן. ואל תיקשל בדברים האסורים. והבן אמר לאבא שלו, אני ככה מסכים, אני אלך איתך באהבה. ואז המלך אומר, אז כתוב שם, שמאחורי הארמון של המלך בחוץ, שכנה אישה לא צנוע, שהוא קורא לה כמשל הזונה, נמצאת בחוץ. אז המלך אומר לה, אז כתוב ככה, המלך אומר, רוצה לבדוק את אהבת בנו אליו, אז הוא קורא לה ואומר לה, אני מבקש לדעת האם בני אוהב אותי, אז תנסי להכשיל אותו. ואז אז הוא מתאר לו, רבי עזר מתאר לו, הולך את אותה אישה ופוגשת אותו ומנסה להכשיל אותו בחטא. ואז הוא אומר, אז הבן מלך זורק אותה ואומר לה שהוא לא מעוניין להסתכל עליה בכלל, והוא רץ חזרה לארמון לאבי המלך. והמלך, לפני זה במשל עוד כתוב שהמלך אומר לו שרק אם תהיה נאמן תוכל להיות בפנים בארמון, אם לא אז אין לך מה לעשות. הוא זורק אותה והוא חוזר למלך, ואז המלך כל כך שמח והוא נותן לו מתנות רבות, מכניס אותו חדר לפנים מחדר וכולי וכולי, שם תיאורים מעניינים. ואז המלך גם נותן מתנות רבות לאותה אישה. למה? כי מי גרם בסופו של דבר לגלות את ה נאמנות של הבן, וגם היא עשה את זה. אז בסופו של דבר היא גם מקבלת מתנות, ובסופו של דבר היא גרמה גם שהבן מלך יקבל מתנות. אז יוצא שהיא עושה את זה בשליחות המלך. אז אי אפשר לבוא ולשאול, וכי ייתכן שהעבד יעשה נגד רצון האדון? זה רצון האדון. למה? כי האדון רוצה לטובת הבן. כל זה זה הלשון כמעט מילה במילה, כמובן זה כתוב בארמית, שם בזוהר פרשת תרומה. זה מה שהוא אומר כאן. לטובת האדם. זה שיש נפש בהמית זה לטובת האדם. למה זה לטובת האדם? שיתגבר עליה וינצחנה. המטרה היא שהאדם יתגבר, והמטרה היא שהוא ינצח. וכשהוא ינצח, הרי ההתרוממות שלו תהיה בין ארוך. כמשל הזונה שבזוהר הקדוש, הוא שולח לאותו מקום בזוהר, שזה מסביר לנו למה הנפש הבמית רוצה, לכן זה גם מסביר למה לא כתוב שהנפש הבמית רצונה וחפיצה להפך ממש. היא לא חפיצה. כי בפנימיות שלה, מה הנפש הבמית רוצה, כמו המשל שהבאנו כרגע, הרי היא רוצה לחזור למלך ולהגיד לו, לא הצלחתי. אבל הרצון החיצוני שלה זה להכשיל אותו. לכן בנפש האלוקית זה רצון וחפץ. בנפש הבאמית זה רצון חיצוני, רצון בלי חפץ. וזה המלחמה שהיא קיימת. לא מה?
כל הזמן נותן לך להרגיש טוב איתו.
נכון. אבל הוא רוצה שאתה תזרוק אותו. המלחמה הזו לא קיימת במזרח הרחוק. המלחמה הזו קיימת בלב הקרוב, זה קיים אצל כל אחד, בכל רגע ורגע מ-24 שעות ביממה. כל רגע ורגע יש מלחמה תמידית, מי ישלוט על כל חלק וחלק. וזה, עד פה זה כבר המבוא לענות על השאלות המרכזיות של תחילת התניא, שהוא שאל מה זה בינוני. והרי שאלנו, איך יכול להיות בכלל אדם בסיטואציה של בינוני? כי הרי הוא שאל שמה, אם הוא נכשל בחטא, הרי הוא רשע. אפילו חטא הכי קטן, זה לא משנה. אז, ואם הוא לא נכשל בחטא, אז יכולה הוא צדיק.
לא, אבל אם יש לו את המלחמות בין הנפש הבהמית והאלוקית,
אז באיזה סיטואציה?
הצדיק אין לו את הבעיה הזאת.
אז ההגדרה המדויקת בעניין, כפי שנראה על זה, עכשיו אי אפשר לפתור את זה במילה אחת, יש על זה שלוש פרקים. פרק י' יהיה פרק שלם שיסביר מה זה הצדיק. פרק י' א' יהיה פרק שלם שיסביר מה זה הרשע, ומפרק י' ב' והלאה הוא יתחיל מה זה הבינוני. ובמילה אחת, מכיוון שהנפש שלנו, כפי שראינו גם פה בשיעור היום, יש לה שני חלקים, הרובד הפנימי, שזה מוח ולב, והרובד החיצוני, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, אז פה נוכל להבין שהחלוקה בין צדיק, רשע ובינוני היא כזו. בינוני, את הרובד החיצוני, מחשבה, דיבור ומעשה, רק היצר הטוב שולט. הוא לא נכשל בשום דבר, כי אם הוא נכשל אמרנו הוא רשע. ברובד הפנימי, בלב, היצר הרע שולט בגדול. מה פירוש הוא שולט? יש לו תאוות כל הזמן, אפילו לרגע לא מפסיק לו.
אבל הוא לא מצליח
לצאת החוצה. זה בינוני. רשע זה מי שלא רק בפנים יש לו תאוות, אלא הוא נותן להם מפעם לפעם לצאת או למחשבה או לדיבור או למעשה, זה רשע. וצדיק, זה שלא רק ברובד החיצוני, אלא אפילו בפנימי, אין לו תאוות אפילו. ובכל אחד מאלה יש ריבוי של דרגות, יש הרבה דרגות, בבינוני כתוב שיש 500 מדרגות. בצדיק הוא ייתן לנו באופן כללי שתי מדרגות, וברשע הוא ייתן באופן כללי שתי, למרות שהוא יגיד שיש רבבות מדרגות, גם בצדיק הוא יזכיר בעזרת השם, וגם ברשעים יש הרבה דרגות. אבל באופן כללי זה החלוקה המאוד כללית.
אבל למה החלוקה?